הכאב הראשון, כתבתה של נטה הלפרין, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. סיליה בהיריון. באגודת פורטלנד, שמטרתה לספק מערכת ביטחון וטיפול באנשים שהודרו לשולי החברה, הידיעה הזו מתקבלת ברגשות מעורבים. הקוראת פוגשת לראשונה את סיליה בקומה החמישית של פורטלנד, בניין השוכן בדאונטאון איסטסייד, גטו הסמים של ונקובר, כשהיא מאיימת לקפוץ מהחלון, מוקפת רעיתים מנופצים ומזרקים משומשים. גם סקירת התיק הרפואי שלה לא חושפת נתונים מעודדים. איומים בהתאבדות ואשפוזים קפואים, דלקות ריאות חוזרות ונשנות, התפרצות שלווקת חוגרת, הפטיטיס C, זיהום נדיר בדם, כולם תוצר של מערכת חיסונית הקורעת תחת מסע ה-HIV ומתמודדת עם הזרקות סמים בתדירות גבוהה. מנגד, הריון עוזר לעתים לנשים מכורות לקטוע את ההתמכרות. וסיליה וריק, בעבר חייל בצבא סרייבו, אלכוהוליסט המתמודד עם הפרעה פוסט-טראומטית, רוצים את התינוקת הזו בכל מאודם. בחודשים שיבואו, סיליה תעשה הכל כדי להיאבק בהתמכרות לקוקאין, להירואין ולקרק, שבעטיה כבר איבדה את המשמורת על שני ילדיה, בן ובת. היא משתדלת להישאר נקייה ולדבוק במתדון. למרות הסתבכויות בקטטות ונפילות לקרק וקוקאין, יש ימים ולפעמים שבועות שבהם היא מצליחה להישאר נקייה לחלוטין מסמים. משקלה עולה וכך גם החיוניות שלה. כשדוקטור גבור מטה, הרופא המטפל בפורטלנד, רואה אותה צלולה ועליזה, הוא מרשה לעצמו לרגע מידה של אופטימיות. אם מישהו יכול להצליח ומהרהר, זה שני אלה. סיליה, שברחה מבית החולים מיד אחר הלידה כדי להזריק, וכך איבדה את המשמורת גם על ביתה השלישית, היא אחת הדמויות המאכלסות את בממלכת הרוחות הרעבות, ספרו עטור השבחים של גבור מטה, רופא, סופר, אקטיביסט ומומחה בעל שם עולמי להתמכרויות, שיצא לאור ב-2008 וכעת מתפרסם בעברית, הוצאת אסיה, בתרגום שאול לוין. יומיים לפני שיחתנו השלים מטה, בן 77, שפרש בינתיים מהקליניקה וכיום מתמקד בהרצאות וכתיבה, את העבודה על ספרו החמישי, The Myth of Normal, Trauma, Illness and Healing in a Toxic Culture, פרויקט מונומנטלי שהעבודה עליו ערכה כ-8 שנים. אך כשאנחנו עוסקים בממלכת הרוחות הרעבות, ובפרט בדיירי פורטלנד שסיפורה מסופר בהרחבה, שרון, צעירה יפהפייה שלא יכלה להפסיק להזריק, גם כשמשמעות הדבר הייתה קטיעה של רגלה השמאלית. רלף, גבר מריר אגרסיבי מעריץ נלהב של היטלר כשהוא על קוקאין, ומשורר עדין ורח לב בלעדיו, או סטיב רייד, סופר, נרקומן ושודד בנקים, ומדבר עליהם במעורבות ובלעת עכשוויים לחלוטין. תני לי לספר לך סיפור מדהים על סיליה, הוא אומר. יש בוונקובר מורה שקראה את הספר, והסיפור כל כך נגע בה עד שהחליטה לאתר את הילדים של סיליה. תחילה היא יתרה את הבת הבכורה, נקרא לה נטלי, שאותה נטשה סיליה לפני שנים, שלא במפתיע התברר כי היא מכורה לסמים בעצמה. מעניין למדי ששנים קודם לכן נטלי קראה את הספר ואת הפרק על סיליה, אבל עד שאותה מורה יתרה אותה, היא לא ידעה שהדמות בספר היא אימה הביולוגית. אז המורה קישרה בין השתיים, ונטלי פנתה אליי לאחר מכן לתמיכה. הן בקשר עד היום? באותה תקופה נטלי, שגורלה לא שפר עליה אחרי שסיליה איבדה את המשמורת עליה, הייתה בגמילה וזה עבד יפה לזמן מה. אבל עוד קודם לכן היא חלתה בהפטיטיס C כתוצאה מהשימוש, וזמן לא ארוך אחרי המפגש עם אימה הביולוגית, היא מתה. במקרים רבים התמכרות היא רב דורית. בינתיים אותה מורה יתרה גם את הבת הצעירה של סיליה. לעומת אחותה הגדולה, היא אומצה על ידי משפחה יציבה ומתפקדת ומצבה נהדר. וכך, בצל המגפה, כולנו נפגשנו בזום. הבת הצעירה ומשפחתה, המורה, סיליה וריק שעדיין יחד, ואני. זה סיפור שיש בו הרבה עצב, אבל הוא גם מוכיח את מה שאפשרי. הסיפור של סיליה על ההתעללות המינית המחרידה שחוותה בילדותה, מתמצת את בממלכת החיות הרעבות כולו. טקסט ששואף להציג את ההתמכרות לא כמחלה, אלא כתגובה או כהתמודדות עם כאב רגשי שאנחנו נושאות איתנו מילדות. לא רק כנחלתם של החלקאים והנתקעים, אלא של כל שכבות החברה. לא כעומדת בפני עצמה, אלא כפועל יוצא של סביבה מזניחה או מטפחת. לא כסיפור על אינדיבידואל שכשל, אלא כסיפור של משפחה, חברה וקהילה. השאלה לעולם איננה מה מקור ההתמכרות, אלא מה מקור הכאב, כותב מטה. הכאב הרגשי הוא הגרעין הרעיוני הניצב במרכז כל ספריו, ואילו הביטוי של הכאב, בין אם מדובר בהתמכרות, בחרדה, במחלה, הוא רק סימפטום. נקודת המוצא היא תמיד אישית. משם הוא יוצא למסע שבו מחקרים מדעיים, אנקדוטות היסטוריות, עדויות אישיות וביקורת תרבות נשזרים זה בזה. לנושאים שבהם הוא בוחר לעסוק, תמיד ישנו ממד נפיץ ושנוי במחלוקת, כמו ספר הביקורים שלו שעסק בהפרעות קשב וריכוז. כאשר הובחנתי בצעירותי עם ADD, ידעתי מיד שלא מדובר באיזו מחלה חיצונית, אלא בתגובה לעקה שמקורה בילדות המוקדמת. ובמקרה שלי, כתינוק יהודי תחת המשטר הנאצי. הסימפטומים של ה-ADD אינם אלא מנגנוני הגנה, דרך להתמודד עם הכאב. ומדוע יותר ויותר ילדים מאובחנים עם הפרעות קשב וריכוז למיניהן? זה לא שהגנים שלנו השתנו באופן דרסטי במשך 10 או 100 שנים, זה כי הורים היום נתונים תחת יותר סטרס, וההשפעה של סטרס וחוסר זמינות רגשית לילדים נותנת אותותיה בהם. זה אומר שאתה מתנגד לרטלין? לחלוטין לא. השתמשתי בעצמי בתרופות נגד ADD ובתרופות אנטי-דיכוניות, ובתקופות מסוימות גם הפקתי מכך תועלת. אני מתנגד לרטלין כטיפול יחיד. ADD הוא סימפטום, וטיפול בסימפטום לעולם לא יביא לפתרון. רטלין לא יכול להחליף נוכחות רגשית של הורה בחיי הילד ויצירה של סביבה מטפחת. אנחנו לא צריכים להחליף את הילד, אנחנו צריכים לשנות את הסביבה. גם את הספר השני פרי עטו הגדיר מטה ברעיונות שונים כספר אישי מאוד. הפעם עסק ברשמים מעבודתו כמתאם רפואי של היחידה לטיפול פליאטיבי, טיפול תומך למניעת סבל בקרב חולים סופניים, בבית החולים של ונקובר, שם עבד במשך 7 שנים. גם כאן השורה התחתונה היא שאי אפשר להפריד את הנפש מהגוף, מאיר מטה. הרגשות משפיעים על הפיזיולוגיה, במיוחד אם עלינו להדחיק את הרגשות שלנו כדי לשרוד. יש לכך השפעה מרחיקת לכת על המערכת החיסונית. יש לא מעט מחקר על הנושא, אך הידע לא מגיע לרופאים. ברוב הפעמים, אם תלכי לרופא ותתלונני על פריחה, אסתמה או מחלה אוטואימונית, אף אחד לא ישאל אותך על הילדות שלך, הטראומות שחווית, מערכות היחסים בחייך, הדברים שמייצרים אצלך סטרס, איך את מרגישה כבן אדם, למרות שאלה הדברים המשמעותיים ביותר שיכולים לחולל שינוי גם במצבך הפיזיולוגי. הרעיון לבממלכת הרוחות הרעבות עלה בעוד בוקר שגרתי בדאונטאון איסטסייד. הגעתי לאזור וכרגלי שוחחתי עם המטופלים שניקרו בדרכי לפני שעליתי לקליניקה, מספר מטה. חשבתי לעצמי, כל כך חשוב לספר את הסיפורים של האנשים האלה. ותוך כדי שאני מתהלך עם המחשבה הזו הבנתי משהו שהדהים אותי. אף אחד מעולם לא כתב ספר שמציג את הקשר בין טראומות ילדות להתמכרות. ואף אחד לא כתב ספר שמסביר כיצד טראומות ילדות משפיעות על התפתחות המוח ויוצרות נטייה מוקדמת להתמכרות. רופאים נוטים להתייחס למוח של המבוגר כנפרד מהמוח של הילד. הם מדברים על התמכרות כאילו מדובר במחלה או בהתנהגות, ולכן אין פלא שעוד לא נכתב טקסט שמתייחס לטראומה, התפתחות המוח וסיפורי חיים של אנשים כתנאי מוקדם להתמכרות. כך שמרגע שהחלטתי לכתוב, הספר הפך לפרויקט גדול יותר ממה שתכננתי שיהיה. ואומנם, המאפיין המובהק ביותר של בממלכת החיות הרעבות הוא מוטת הכנפיים הרחבה שלו. לצד מאות עמודים המוקדשים להתמכרות בראי המדע, זהו גם, למשל, ספר העוסק באופן אינטנסיבי ביותר בהורות. בכך הוא מתקשר לרב מחר נוסף פרייתו של מטה, יחזו בילדיכם, שתורגם אף הוא לעברית. אני לא מדבר על האהבה שהורים חשים לילדים שלהם. אני טוען שכיום, מאחר שהורות מלווה בכל כך הרבה סטרס, הורים לא מספיק פנויים רגשית עבורם, והמצב הזה מקצין את החרדה בקרב הילדים, הוא טוען. טראומה היא דבר נורא שקורה לילד, ואומנם רוב צרכני הסמים הקשים מגיעים מבתים מתעללים. רוב המטופלים שלי בשכונות המצוקה סבלו מהזנחה והתעללות בשלב מוקדם בחייהם. התיקים הטיפוליים בפורטלנד רצופים אונס, השפלה, מכות, דחייה, רצח אופי חוזר ונשנה, מערכות יחסים אלימות שהיו עדים להן, חילול יומיומי של גופם ונשמותיהם. אבל ילדים יכולים להיות בטראומה לא רק כי קרו להם דברים רעים, אלא גם כי דברים טובים לא קרו להם. בחברה שלנו הרבה ילדים לא זוכים למענה לצרכים הרגשיים שלהם. על רקע טענה זו, היו שגרסו כי אתה מאשים את ההורים בהתמכרות של ילדיהם. לצד זאת, כשהספר התפרסם, הדבר המעניין ביותר היה הורים שהילדים שלהם מתו בבגרותם כתוצאה ממנת יתר, שיצרו איתי קשר וביקשו לשוחח ולהודות לי על הספר. זה נשמע מופרך, הרי אני טוען שמדובר בילד שהיה פגוע ובטראומה כתוצאה מהילדות המוקדמת שלו. אבל אני לא מאשים הורים. אין כאן אשמה. אני בעצמי העברתי את הטראומה שלי לילדים שלי בדרכים שונות. לא יכולתי להימנע מכך, כי בזמנו לא ידעתי דרך אחרת. המטרה של בממלכת הרוחות הרעבות היא להראות שהתמכרות היא אחד הביטויים האנושיים והשגורים ביותר לסבל, סבל רב דורי, שאנחנו מעבירים הלאה בבלי דעת עד שאנחנו מבינים את זה ומנצים את החוליות בשרשרת העברה בתוך כל משפחה, קהילה, חברה. הסבל הרב דורי הוא לא רק טרגדיה משפחתית, אלא גם מאפיין חברתי או קהילתי, במיוחד כשמדובר בקהילות מתפוררות ומוחלשות. אחת הדרכים שבהן מתה ממחיש זאת היא עיסוק בהתמכרות בקרב הקהילות הילידיות בקנדה. לבני קהילות אלה יש נוכחות מוגברת בפורטלנד, ואין זה נדיר מבחינת מתה לטפל באם ילידית מכורה ובביתה במקביל. בחודש יוני השנה הזדעזעה קנדה כאשר נחשף קבר אחים בפרובינציית סקסצ'ואן ובו שרידיהם של 751 בני אדם, רובם ילידים. חודש לפני כן התגלו שרידים דומים של 251 בני אדם בפרובינציית בריטיש קולומביה. שני קברי האחים נמצאו על אדמותיהם של בתי הספר לילידים שמומנו על ידי ממשלת קנדה ותופעלו על ידי גופים כנסייתיים במאות ה-19 וה-20 במטרה לחנך מחדש את בני האומות הראשונות בדרכי המערב. כיום כבר ידוע כי אותו חינוך מחדש כלל אלימות קיצונית כלפי ילדי בית הספר, מעקירת ציפורניים ועד התעללות מינית. פגשתי אישה ילידית בשנות ה-60 לחייה, שהוכרחה ללכת לבית ספר לילידים כשהייתה בת 4 בלבד, מספר מתה. היא דיברה אז רק את שפת השבט, אז המורים שלה תקעו לה סיכה בלשון, ובמשך שעה שלמה היא לא יכלה להכניס את הלשון לפה, כדי שלא יחתכו לה השפתיים. זה קרה בקנדה, ולא לפני הרבה שנים. בגיל 9 היא כבר הייתה אלכוהוליסטית, וכעת נכדיה אלכוהוליסטים. שיעור הקנדים הילידיים בפורטלנד גבוה בצורה יוצאת דופן, וכך גם בקרב צרכני הסמים והאסירים בקנדה. רק 5% מהקנדים הם בני האומות הראשונות, אך הם 30% מהאסירים, בדיוק כפי ש-45% מן האסירים בבתי הכלא בארצות הברית הם שחורים, ו-57% מהאסירים בבתי הכלא הפדרליים הורשעו בפשעים הקשורים לסמים. סבל דומה תמצאי בקרב האבוריג'ינים באוסטרליה ובכל מקום אחר, יותר התמכרויות, מחלות נפש, אסירים בכלא. איך אתה מסביר את זה? ברוס אלכסנדר, פרופסור לפסיכולוגיה, טוען שמה שמבשר התמכרות הוא ניתוק, כלומר, אובדן אינטגרציה פסיכולוגית, חברתית וכלכלית במשפחה ובתרבות. תחושת הדרה, בידוד וחוסר אונים. אם נבחן טענה זו בהקשר לקהילה ילידית, כדאי לזכור שיש שני סוגים של קולוניאליזם. קולוניאליזם שמעוניין להפקיע את האדמה, מתייחס בברוטליות לאוכלוסייה ילידית ומבודד אותה. לא פעם זה אירוע מתמשך, וזה מה שקורה בקנדה, וכמובן זה מה שקורה לפלסטינים בישראל. כשאנשים חווים סיטואציה הרסנית כמו ניתוק מהאדמה ומהמסורת שלהם, התפוררות של הקהילה שלהם, הטראומה עוברת גם לילדים. הביטוי לכך הוא התמכרות לסמים, מחלות נפש למיניהן, חיתוכים עצמיים, ניצול מיני. מתה, שעד 1967 הגדיר עצמו כציוני נלהב, ידוע בביקורת החריפה שלו על ישראל. לא מזמן נערך סקר ועלה ממנו שרוב הקנדים לא מכירים את בתי הספר לחינוך מחדש, ממש כפי שרוב הישראלים לא יודעים שום דבר על הנקבה, הוא אומר. אין לכך הזכור בתרבות. עבור הקנדים שלא מכירים את החלק הזה בהיסטוריה, מדובר בסתם אינדיאנים עצלים ושיקורים, ממש כפי שהישראלים לא מבינים למה אחרי כל השנים האלה, הפלסטינים עדיין מחופרים בעוני. אז ישראל לא יוצא דופן בהקשר הזה, אתה אומר. ההבדל היחיד הוא שישראל הצליחה לשכנע את עצמה וחלק מהעולם שהיא הקורבן, למרות שברוב המובנים היא התוקפן. בכל השאר, זה אותו הסיפור. בערך אחרי שליש ספר מתוודא מתה שגם הוא מכור. מכור למוזיקה קלאסית. התגובה הראשונית היא גלגול עיניים להגני. תמיהה על האטימות והעיסוק העצמי המוגבר של מי שאך לפני עמוד כתב בבהירות אכזרית ומשכנעת על גורלם הטרגי של מכורים לקריסטל מת, וכעת מתוודא על ביקורים דחופים ובלתי נשלטים בסיקורה, חנות למוזיקה קלאסית בוונקובר, רק כדי לרכוש עוד סימפוניה של היידן או עוד מיסה של באך. אבל ככל שלמטה מפרט את האופן שבו התמכרותו משפיעה על חייו, כך נודד המשקל בין מה שמפריד בינו לבין המטופלים שלו למשותף לו ולהם. ההבדלים ברורים, אומר מטה כעת. אני איש מצליח ממעמד הביניים שגר בבית יפה, בעוד שהם חיים ברחובות ובמבנים מתפוררים. להם יש HIV ועוד שלל מחלות קשות, ולי אין. הטראומה שהמטופלים שלי חוו עמוקה, אכזרית ומורכבת משלי, בין היתר כי הטראומה שלי הראה בשנה ורבע הראשונה לחיי, וגורמי העיקריים היו חוץ משפחתיים. מלבד התקופה ההיא גדלתי במשפחה מתפקדת. אנחנו ניצבים במקומות שונים על סקלת ההתמכרות, אבל נקודות ההשקה והדמיון הרבה יותר מעניינות בעיניי. הדרייב זהה, השקרים דומים, הבושה, חוסר היכולת לחדול, ההתעסקות מסביב להתמכרות שהיא עולם בפני עצמו. הגמול זהה, הפעילות במעגלי המוח היא אותה פעילות. גבור מטה נולד בינואר 1944 בבודפשט. במאי של אותה שנה נשלחו סבו וסבתו לאושוויץ. דודתו נעלמה ואביו נשלח למחנה עבודה. ביולי רוכזו היהודים שנותרו מקהילת בודפשט בגטו שבמרכז העיר. מטה ואימו הצטופפו בבניין שיחלס 2,000 בני אדם נוספים מלבדם, בשעה שנועד להכיל לא יותר מ-150, וחיו בתת תנאים כשאימו נתונה בדיכאון עמוק וחרדה מתמדת. מאחר שמצבו הבריאותי של התינוק יידרדר, ואימו חששה שימות מתת תזונה, הוא הוברח לאישה זרה נוצריה שהסתירה אותו מחוץ לגטו. מטה נותק מאימו במשך 4 שבועות, עד שהרוסים שחררו את בודפשט בסוף ינואר 1945. אביו חזר ממחנה הכפייה באפריל ופגש את בנו לראשונה. דודתו שהייתה רופאה חזרה מאושוויץ כשהיא שוקלת 40 קילו. המשפחה שבה לביתה ומטה גדל בהונגריה הקומוניסטית. האמנתי בשיטה, באבא סטלין ובמפלגה, הוא מספר. הייתי ילד מאוד נבון, מאוד רגיש. כשהייתי בכיתה ו', המורה שלי כתבה בתעודה, הילד טראבל מייקר, הוא מציס את חבריו לכיתה, כי תמיד אמרתי מה שחשבתי. אני ממשיך לעשות את זה עד היום. ב-1956 פרץ המרד ההונגרי נגד ברית המועצות, שדוקה בכוח על ידי כוחות הצבא האדום. כ-2,500 אזרחים נהרגו, אלפים נוספים נפצעו. הצבא הרוסי שהציל את חיי, שהחיילים שלו היו גיבורים שלי, הפך לאויב. זה מצב שקשה להקל, במיוחד כשאתה ילד. 250 אלף הונגרים עזבו את המדינה בתוך חודשים מספר והפכו לפליטים, ביניהם משפחתו של מטה, שעקרה לקנדה. הכוונה המקורית הייתה לעשות עלייה, מציין מטה את הביטוי העברי. לפעמים אני מצטער שההורים שלי לא בחרו בכך, למען האמת. אני מתאר לעצמי שהייתי מרגיש יותר בבית בישראל מאשר בקנדה. הייתי ילד אירופאי עם סקרנות אינטלקטואלית עזה, ובקנדה הייתי זר מוחלט. אבל ההורים שלי היו קרובים ממינכן, שחיו בישראל במשך כמה שנים, והם אמרו להם, אל תלכו לשם. אתם מבוגרים מדי והחיים שם קשים מדי. מטה המתבגר היה כאמור לציוני. במשך שנים קראתי רק ספרים שקשורים לציונות וספרי היסטוריה יהודית, ומעיד. האמנתי בציונות בכל ליבי והייתי אסיר תודה לה, כי זה מה שגרם לי לא להרגיש בושה בהיותי יהודי, אלא להיות גאה בכך, שבמקום הגטו שבו גדלתי, יש לנו מדינה יפה, אומה חופשית, וצבא ההגנה לישראל. זה היה חלום. אולם למרבה הצער, שנים אחר כך התברר לי שהחלום הזה הפך לסיוט של מישהו אחר. לאחר שסיים לימודי תיכון, למד אנגלית והיסטוריה, ואז פנה ללימודי רפואה, בדומה לסבו שנספה באושוויץ, שהיה רופא וסופר ותרגם שירה מגרמנית להונגרית. תמיד רציתי להיות רופא, רציתי לתפוס את מקומו של סבי בליבה של אמי, הוא אומר לאחר מחשבה. האם זה מקרי לחלוטין שסבא שלי שנרצח היה רופא, אקטיביסט וסופר? כל מה שהפכתי להיות? כנראה שלא. במקביל ללימודיו פרצה מלחמת וייטנאם. בהתחלה התפכחתי מאשליית הרוסים והקומוניזם והאמנתי בדמוקרטיה, באמריקה והעולם החופשי, ואז מגיעה מלחמת וייטנאם. ואני צופה בכל העיקרים האסיאטים נטבחים. זה היה היום. ושוב אני מתפכח. ואז מגיעה מלחמת ששת הימים שמביאה אותי להתפכח מאשליית הציונות. זה כאב במיוחד. העברתי את חיי בהתפכחות מהכל, אבל אז חשבתי, האם היית מעדיף לחיות באשליה? איך העצמאות המחשבתית שאתה מתאר השפיע על המסלול המקצועי שלך? תמיד התעניינתי בבחינת הקשר בין תופעות שונות, יותר מאשר בבחינת כל תופעה בנפרד. אחד הדברים שהפריעו לי בלימודי הרפואה ובתחילת דרכי כרופא, הוא שהאידיאולוגיה של הרפואה היא מאוד צרה. אתן דוגמה מתוך הספר שעתיד להתפרסם בקרוב. ממחקרים עדכניים עולה שככל שנשים שחורות חוות יותר גזענות, כך גדל הסיכוי שיסבלו מאסתמה. פיזיולוגית יש בכך המון היגיון, כי איך מטפלים באסתמה? במשפים שמכילים שני הורמונים, קורטיזול ואדרנלין. אלה הורמוני דחק. כשאנשים בסטרס זה משפיע על ההורמונים שלהם, כך שגזענות יכולה להוביל לאסתמה. ממחקר נוסף שפורסם לפני שנתיים בהרווארד, עולה שנשים עם PTSD, הפרעת דחק פוסט-טראומטית, היו בסיכון כפול לחלות בסרטן השחלות. וככל שהסימפטומים של ה-PTSD היו מתונים יותר, כך גם הסיכוי לחלות בסרטן שחלות פחת. זה לא נס ולא תאונה, זו עובדה פשוטה. אי אפשר להפריד את הגוף מהנפש, ואי אפשר להפריד את האינדיבידואל מהחברה. התובנה הזו השפיעה גם על חייו האישיים. כשהתחלתי לעבוד כרופא, המשכתי להבחין בקשרים כאלה אצל מטופליי, אבל בשלב מסוים הייתי חייב להודות בכך שגם נישואיי שלי סובלים מאותה בעיה. למטה ואשתו, האומנית ריי מטה, יש 3 ילדים. אנחנו נשואים זה 52 שנים, אבל אלה היו נישואים קשים ורבויי מחלוקת ומתחים במשך זמן רב, הוא אומר. שנינו חווינו טראומה בגיל צעיר, שנינו פגענו זה בזה והאשמנו זה את זה ברגשות הקשים שחשנו. אז ראיתי את זה בקליניקה, חוויתי את זה אישית, עבדתי על עצמי לא מעט בטיפול, ואז גיליתי את המחקר על טראומה וצללתי לתוכו. היום ברור לי, שאומנם אמא שלי נטשה אותי ל4 שבועות בלבד, אבל הזיכרון הרגשי של החוויה טבוע במוח שלי. כך שכאשר אשתי עושה משהו לא במכוון, כמו לא להסתכל עליי כשהיא עסוקה, עבורי זה נוגע במקום של הפצע. ההתמכרות של מטה למוזיקה קלאסית הייתה אחת הסיבות המרכזיות לאותם מתחים. התמכרויות אומנם מזכירות כמיהות אנושיות נורמליות, אבל במצב ההתמכרותי, המטען הרגשי טמון במרדף אחר האובייקט הנחשף ורכישתו, ולא בבעלות עליו ובהנאה ממנו, כותב מטה בספרו, כשהוא מתאר את הצורך הבלתי נשלט לרכוש עוד ועוד. קניות באלפי דולרים של דיסקים שנזנחו לאחר שמיעה יחידה, אם בכלל. השקרים לאשתו, שלא הייתה מרוצה מהתחביב שהפך לאובססיה. השיפוטיות, הפסימיזם והשנאה העצמית, שבבועתי היא שיפוטית צדקנית מול ביתו המתבגרת. תקריות מביכות, כמו הפעם שבה השאיר את בנו בן ה-11 בחנות קומיקס בתואנת שווא, והבטיח לחזור בתוך כמה דקות, שבפועל התארכו לשעה ויותר בחיפוש אחר הקלטה שחש שהוא חייב לרכוש מיד. ואפילו פעם שבה השאיר אישה של עשייה בעיצומה של עדה, ויצא את בית החולים בריצה לשם אותה מטרה. התמכרות היא התנהגות חוזרת שאדם נוקט שוב ושוב, אף על פי שהוא יודע שהיא מזיקה לו או לאחרים, כותב מטה. הגישה של מטה להתמכרות, יש לציין, שנויה במחלוקת בקרב הקהילה הרפואית, הרואה בהתמכרות מחלה קרונית, תוצאה של נטיות גנטיות המושפעות מגורמים סביבתיים. כשאנחנו מבצעים פעולה שגורמת לנו סיפוק, מופרש דופמין לתוך גרעין הקובנס, המכונה גם מרכז העונג של המוח. הפעילות המענה נרשמת וכך גדולה הסבירות שנשוב ונחזור עליה. הגישה הרפואית המיינסטרימית גורסת שיש אנשים בעלי נטיות גנטיות להתמכרות, ועל כן חשופים יותר לתחושת העונג שמתקבלת משחרור הדופמין בעקבות צריכת החומר הממכר. לפי האגודה האמריקאית למניעת התמכרויות, ASAM, גנטיקה אחראית ל-50% מהסבירות שאדם יפתח התמכרות לחומר כלשהו במשך חייו. מטה כאמור מתנגד לגישה זו. גנטיקה לא אחראית ל-50% מהסבירות שאדם יפתח התמכרות כלשהי במשך חייו. אולי 5% וגם זה בספק, הוא קובע נחרצות. את יכולה לקחת 2 בעלי חיים או 2 בני אדם עם אותם גנים בדיוק, לגדל אותם בסביבות שונות, והם יפגינו התנהגויות שונות בגלל האופן שבו הגנטיקה שלהם מושפעה מהסביבה. מדע האפיגנטיקה לימד אותנו שביכולתה של הסביבה להדליק גן בעייתי בסביבה מזניחה ולחבות אותו בסביבה מטפחת. לסביבה יש חשיבות רבה יותר מאשר לגנים, וזו לא טענה פרועה ומפתיעה, זה המדע. אחת התופעות הבולטות שהתרחשו מאז שפורסם הספר היא המהפכה שעבר הקנאביס. בעשור האחרון, עשרות מדינות התירו רכישת קנאביס למטרות רפואיות או לשם הנאה, והפכו אותו לגביע הקדוש של הרפואה ההוליסטית, שמשפר משמעותית את איכות חייהם של חולי סרטן, טרשת נפוצה ושאר מחלות קשות. למילת הקסם בשוק המניות ולאלמנט המקפיץ מחירות בקרב מוצרי וולנס למיניהם, מרחק שנות אור מתדמית סם הסטלנים המפוקפק שייצורו, רכישתו והחזקתו בוצעו במחשכים. לקרימינליזציה תמיד יש קשר למעמד, סבור מאטה. מרבית המשתמשים בקרק קוקאין בארצות הברית היו שחורים, ומרבית המשתמשים בקנאביס היו המקסיקאים. עכשיו, קנאביס הופך לפופולרי בקרב הבורגנים, לרכיב לייפסטייל, וזה פשוט בלתי אפשרי להמשיך לשמר אותו כבלתי חוקי, וכך הוא הופך לתעשייה אדירה. זה טבע השיטה. השאלה היא, למה אנחנו מתירים את השימוש בחומרים מסוימים ומוציאים מחוץ לחוק חומרים אחרים, באופן שהופך את מציאות החיים של צרכניהם לבלתי נסבלת? מדוע תוכלי למכור אלכוהול, טבק או תרופות במרשם ולגרוף רווחים עצומים, בעוד שמטופל שלי שמוכר גרם של קוקאין נעצר? כי עדיין יש חומרים כמו הירואין שנחשבים ממכרים ואחרים פחות. אז אין כאן עניין של מדע או רציונליזציה. מה שאנחנו מצהירים עליו כחוקי הוא שרירותי לחלוטין. התשובה לשאלה אם קנאביס ממכר לא שונה מהתשובה לשאלה אם הירואין, קריסטל מת, טבק, אלכוהול או משככי כאבים ממכרים. כן או לא, תלוי במשתמש. ממש כמו פורנו, סוכר, מסכים, קניות, כל התנהגות שכוללת עונג, הקלה, קרייבינג, השלכות שליליות, התעסקות אובססיבית ולא משנה מהי. אז מנקודת מבטך כולנו מכורים. כמעט כולנו נמצאים מכאנשהו על הרצף. בואי ניקח קבוצה של 1,000 מכורים להירואין, ותני לי לתת להם כמות בטוחה של הירואין 4 פעמים ביום למשך 20 שנה. לעומת קבוצה של 1,000 איש שמעשנים חפיסה ליום במשך 20 שנה, ו-1,000 איש שמוגדרים כשתיינים כבדים במשך 20 שנה. קבוצת המשתמשים בהירואין תוביל מבחינת אחוזי החלמה ותוחלת חיים, ובהרבה. זה לא אומר שאנחנו צריכים למכור הירואין ברחובות או בחנות, אבל להפוך את צריכת ההירואין ללא חוקית ולהניש על זה, זה לחלוטין לא רציונלי. מאטה משתמש בסיפורו האישי לא רק כדי להמחיש שרובנו נמצאים על הרצף ההתמכרותי, אלא גם כדי לדון בתופעות ציבוריות שכמעט אף פעם לא נבחנות מבעד לפריזמה של ההתמכרות. למשל, התמכרות לכוח. אחד החלקים המעניינים בספר הוא תיאור עלייתו ושקיעתו של לורד קונארד בלק, טייקון תקשורת קנדי שהורשע בהונאה ובשיבוש הליכי משפט, וכיום הוא אסיר. חקירה פנימית שנערכה באחת החברות שניהל, תיארה את שלטונו כקלפטומניה תאגידית, והביוגרפיה שלו שתוארה במגזין הבריטי כדיוקן עגול של מפלצת, תיארה אדם חסר מצפון, יהיר, חמדן, רודף כוח, מעמד, רווחים כספיים וכבוד ללא סובעה. מאטה מתעכב בספרו על ילדותו של בלק, על אביו השתיין הכבד, אמו הפסיבית וההתעללות האכזרית ששפה כתלמיד בפנימיית יוקרה. בנסיבות עבודיות וכלכליות אחרות, ייתכן מאוד שקונארד היה מבקש נחמה באלכוהול או בסמים קשים, אך כמי שנולד לעולם של זכויות יתר ובורח בקריזמה, הרי זה אך טבעי שכוח, עושר, מעמד וכבוד במרכאות, ככל שיוסגו, יעשו למושאי התנהגותו ההתמכרותית. לא נותר אלא לשער שאילו הספר היה מתפרסם ב-2018 ולא ב-2008, מאטה היה ממקד את מאמציו הפרשניים בדמות שגינוניה לא רחוקים מאוד מאלו של הטייקון הקנדי. ייחדתי מקום לטראמפ בספר שאת כתיבתו סיימתי זה עתה. אני כותב שם על לא מעט פוליטיקאים, כי רבים מהם אנשים שחוו טראומה קשה בילדותם מאשר מאטה. קחי את הילרי קלינטון לדוגמה. בעיצומו של המרוץ לנשיאות ב-2016, הקרינו בוועידה הדמוקרטית סרט דוקומנטרי על תולדות חייה. היא מספרת שם איזו אימא נהדרת ונפלאה הייתה לה, כי אימא שלה הפכה אותה לאדם חזק כל כך. ואז מסופר שם סיפור. היא הייתה בת 4, והילדים בשכונה נטפלו אליה בביריונות. היא רצה הביתה מחפשת את אימא שתגן עליה, והאימא פתחה את הדלת ואמרה, אין מקום לפחדנים בבית הזה. עכשיו צי החוצה ותתמודדי עם הילדים האלה. Suck it up, מה שנקרא. אין כאן מקום לפגיעות. קלינטון הפכה לאישה חזקה, מצליחנית, תאבת כוח, אבל מה קרה בנוסף לכך? בעלה בוגד סדרתי והיא מעלימה עין, או במקרה מוניקה לוינסקי ואחרות, מאשימה את הנשים. כמתמודדת לנשיאות היא חוטפת דלקת רות מסוכנת, ולא מעדכנת בכך אף נפש חיה עד שהיא מתמוטטת, ואף אחד לא מבחין בכך שהסיפור המעצב של חייה, כמו הפעולות הנגזרות מכך, הוא תיאור הטראומטיזציה של ילדה. לרבים מהפוליטיקאים טראומות קשות בילדותם. גם פוליטיקאים ישראלים כמובן. אם בעבר טראומות ילדות נמנו על הסוגיות שדוחקים לקרן זווית ומתביישים לדון בהן, בוודאי בפומבי, כיום אפשר לומר שאנחנו חיים בעידן הטראומה. מלבד בממלכת הרוחות הרעבות שזכה להצלחה ותורגם לקרוב ל-30 שפות עד היום, ב-2014 פורסם The Body Keeps the Score, רב המחר של הפסיכיאטר בסל ונדר קולק, על טראומה והשפעתה על הגוף והנפש, ובאפריל האחרון פורסם What Happened to You, מאת אופרה וינפרי והפסיכיאטר ברוס פרי, שגם הוא זכה להצלחת ענק. מתה עצמו עומד במרכז The Wisdom of Trauma, סרט הדוקו שיצרו זיה ומאוריציו בנזו, ומרגע שקטו בחודש מאי השנה, צפו בו מעל ל4 מיליון איש ואישה ב-22 מדינות. כיום מתה הוא סופרסטאר, גורו בעיני רבים ורבות ששוטות בצמאי דבריו. אבל הגבר בעל העיניים העצובות מצידו השני של המסך, שיושב בחדר עבודת צער, המזכיר חדר של נער, ומדבר בפתיחות על כמיהתו לתשומת לב והכרה, ובא בעת על תחושת נטישה נצחית, מגדיר את עצמו בפשטות כבר מזל. רבי טרפון אמר כי לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין לבטל ממנה. אני לא מתיימר להציל את העולם, אבל כמי ששרד בגטו ותמיד תמה על הסבל האנושי, אני אסיר תודה על כך שאני יכול לעשות משהו בנוגע לזה. הכאב הראשון, כתבתה של נטה הלפרין, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.